水水都收下树哎哦我走发的地没有你。
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי וחודש טוב ומבורך. יום שלישי, פעמיים כי טוב, א' בכסלו, ראש חודש כסלו, תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף י"ב. השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוצה לה. והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM ו-93 FM וזוהי תחנת הרדיו הייחודית יש לומר המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו קול חי מגיד השיעור בנימין מילצקי ראש חודש כסלו תשפ"ד נושאים אנו תפילה לבורא כל העולמים שיראינו ניסים ונפלאות כבימים ההם בזמן הזה. כסלו הוא השם הבבלי של החודש, ובמקרא החודש התשיעי כי הוא תשיעי לניסן ראש החודשים. מזלו קשת כקשת הנראה בענן ביום הגשם. כיוון שמרובים בו הימים שהגשמים והשמש משמשים בהם בערבוביה, ועל ידי כך נראית הקשת. ואף הקשת הראשונה שנראתה בענן אחר המבול בכסלב נראתה, שכך כתוב, ויאמר אלוקים, זאת אות הברית, אשר אני נותן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר איתכם. לדורות עולם את קשתי נתתי בענן והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ. זאת אות הברית, הראו הקשת ואמר לו, הרי האות שאמרתי. בפרשה זו נאמרה לנוח, בראש חודש כסלב, או באמצע החודש, הרי ב-28 לחשוון יצא מן התיבה, ואחר כך נאמר, ויבן נוח מזבח להשם, ויקח מכל הבהמה הטהורה, מכל העוף הטהור, ויעל עולות במזבח. עד שקלה חודש חשוון והתחיל כסלב. כיוון שהתחיל כסלב, ברך אלוקים את נוח. התיר לו את הבשר לאכילה, ואסר לו שפיכת דם האדם. וקראת עמו ברית החיים, והראו הקשת. ראש חודש כסלב, פעמים הוא יום אחד בלבד, ופעמים שני ימים. שהרי כבר אמרנו כי חודש חשוון שלפניו, פעמים הוא חסר של 29 ימים ופעמים הוא מלא של 30 ימים. ואם החשבן חסר, ראש חודש כסלב יום אחד, ואם החשבן מלא, ראש חודש כסלב שני ימים. ויום ראשון של ראש חודש נמנה עם חודש מר חשבן והוא יום 30 שבו. מימי החשמונאים וכל העת אחר כך שקידשו בית דין את החודש על פי ראיית עידים את מולד הירח החדש, היו שלוחי בית דין יוצאים להודיע למקומות המרוחקים מירושלים אימתי נתקדש החודש, ולא היו יוצאים אלא על חודשים שיש בהם מועדים, בשביל שיידעו מתי חל המועד. ועל חודשים שאין בהם מועדים לא יצאו שליחים. וכשקידשו בית דין חודש כסלו ועשאו למר חשבן שעבר חסר ומלא, היו שליחים יוצאים מירושלים להודיע עם מתי נתקדש החודש, ומתי יחול החנוכה. שהחנוכה בכלל המועדות הוא, אף על פי שכל מצוות החנוכה אינן אלא מדברי סופרים. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה של חולי ופצועי ימך בית ישראל, אל נא רפן עליהם, אל נא רפן עליהם, אל נא רפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי ימו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלימה. אמן כן יהי רצון. תפילת בית המדרש היא רצון מלפניך אדוינו אליי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. כתב במגיד מישרים לבית יוסף לומר לפני הלימוד יות פעמים. סחור דבר לעבדך לאשר יחלתני, סחור דבר לעבדך לאשר יחלתני, סחור דבר לעבדך לאשר יחלתני, סחור דבר לעבדך לאשר יחלתני. סחור דבר לעבדך לאשר יחלתני, 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 סחור דבר לעבדך לאשר יחלתני. כתב השלה הקדוש מטוב כשהוא פותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, הרוממך אדוינוי כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי, אדוינוי אלוהי שיבעתי אליך ותרפאיני, אדוינוי העלית מן שאול נפשי חייתני מיורדי בור, זמרו לה אדוינוי חסידה והודו לזכר קודשו כי רגע והפוך חיים ברצונו בערב ילין בכי, ולבוקר הנה ואני אמרתי בשלבי בא למות לעולם, אדוני ברצונך, העמדת להרירי עוז הסתרת פניך, הייתי נבעל. אליך אדוני יקרב, אל אדוני יתחנן מבצע בדמי ברדיתי אל שחת, היותך אפר, יגיד עמיתך. שמע אדוני וכונני, הנה אדוני יהיה עוזר לי, הפכת מספידי למחול לי, פיתחת שקי ותעזרני שמחה. למען יזמר חכבות ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם עודקה. תהילים קוף, מזמור לתודה, ריאו לה אדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו, וצון מריתו, בואו שערב ותודה חצורתיו ותהילה, עודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. תהילים פרי צדי א', יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן, אומר לה אדוני מחסי ומצדותי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות בעברתו יסך לך, ותחת כנפף תחסה צינה וסוחרה, מתעול תירה מפחד לילה, מחץ יעוף יומה, מדבר באופל יעלוך, מכתב ישות צהריים, מפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושלומת רשעים תראה. כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכה וצבל לך לשומריך, בכל דרכיך על כפיים יסנוך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר בתנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו, כי ידע שמי, יקראיני והנהו, אמו אנכו בצרה, חלצהו ואחבדהו, רחם ומסביהו, והרהו בישועתי. תהילים פרק דף. למנצח על הגיטית לבני קורח, מזמור מה ידידות משכנותיך, אדוני צבאות נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות אדוני, ליבי ובשרי ירננו אל אל חי. גם ציפור מצב בית ודרור כן לה, אשר שתה אפרוכי את מזבחותיך, אדוני צבאות מלכי ואלוהי, אשרי יושבי ביתך עוד יעללו חסל, אשרי אדם עוז לובך, מסילות בלבבם עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתו, גם ברכות יעתם הורה. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. אדוני אלוהים צבאות, שמעת תפילתי, האזינה אלוהי יעקב סלע, מגינינו ראה אלוהים, והבט פני משיחיך, כי טוב יום בחצריך, מאלף בחרתי הסתופף בבית אלוהי מדור בעולי רשע. כי שמש ומגן אדוני אלוהים, חן וכבוד ייתן אדוני אלוהים, נע טוב להולכים בתמים. אדוני צבאות, אשרי אדם בוטח בך. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשיעבוד לגאולה. אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. פותחים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היום עם פרק השינון, הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף י' במסכת בבא קמא, ובסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה אם הסריחה נבלה ופחתו דמיה, מי הפסיד? והתשובה, לומדים מהפסוק והמת יהיה לו שהניזק מפסיד. שאלה שנייה, על מי להביא את הנבלה לבית הדין והתשובה לחכמים, על הניזק ולהבשה ולמזיק. שאלה שלישית, להלכה אם שמים את דמי החפץ לגנב לגזלן ולשואל, והתשובה, להלכה לגנב ולגזלן אין שמים ולשואל שמין. שאלה רביעית, האם פודים בחור שנטרף ביום ה-30 ומניין, והתשובה אין פודים וממעטים זאת מן הפסוק אך פדו תפדה. שאלה חמישית, כיצד קונים בהמה גסה בהגבה, מסביר רש"י נותן חבילי זמורות תחת רגליה והיא עולה עליהם. והשאלה האחרונה על דף י' הייתה, מדוע אין שמין את בגדי האח הגדול שקנו מכספי הירושה והתשובה, משום שנוח לאחים שיהיו לו בגדים מכובדים כדי שישמעו דבריו כשעוסק בנכסים. אלה המוראי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום לחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף י' במסכת בבא קמא. וכעת מוראי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, ראש חודש כסלו א' וכסלו תשפ"ד, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף י' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו, שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' עמוד א', 9 שורות לפני סוף העמוד, מן המילים ואמרו לאמר רבי אלעזר, שליה שיצתה מקצתה ביום ראשון ומקצתה ביום שני, מונין לה מן הראשון. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה שכנגד כולם, ונצליח. אגב, שהביאה הגמרא ממרא של לולה בשם רבי אלעזר ששמין לגנב ולגזלן, מביאה הגמרא ממרות נוספות של לולה בשם רבי אלעזר, אף שאינם עוסקות בענייני המסכת. הסוגיה דלהלן עוסקת בספק תומת לידה של אישה. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י"ב פסוקים א' עד ה', שכל אישה יולדת יש לה ימי תומה, אף אם לא יצא דם בלידה, וגם ימי טהרה. אם הוולד נקבה, מונה 14 ימי טומאה, שאסורה לבעלה ומתמת את כל הטהרות שנוגעת בהם, וכשעברו ימים אלו תובלת ונטהרת, ומונה 66 ימים ימי תואר, שכל דם שתראה באותם ימים היא תאורה. ואם הוולד זכר, מונה 7 ימי טומאה ו33 ימי תואר. אם יצירת העובר במעי אמו נוצר עמו קרום שנקרא שיליה ובתוכו הוא מונח. ופעמים שהוולד מת ונימוח בתוך השיליה, וכשאישה מפילה שיליה נחשב הדבר כלידה ויש לה תומת לידה וימי תואר, אבל כיוון שאין ידוע אם הוולד היה זכר או נקבה, מונה לחומרה שבועיים ימי תומה כשל נקבה, וימי תואר כשל זכר רק עד השלמת 33 ימים שהם 26 ימי תואר. אומרת הגמרא ואמרו לה אמר רבי אלעזר בשמו של רבי אלעזר, שיליה שיצתה מקצתה ביום ראשון ומקצתה הנותרת יצא ביום שני, חוששים שבמקצת השיליה שיצא ביום הראשון כבר יצא רוב מחוי הוולד, ונחשב הדבר ללידה. ולכן מונין לה 14 ימי טומאה כבר מן היום הראשון, וכל טהרות שנגעה ביום הראשון טמאים מספק, אף אם לא ראתה דם בלידת השיליה. מקשה הגמרא אמר לי רבה לאולה, מה דעתך? מדוע אתה מטמאה מהיום הראשון? מפני שחוששים לחומרה שמא יצא הוולד ביום הראשון. ולא חומרה דעתי לידי כולה הוא, זוהי חומרה שמביאה אותה לידי כולה, דקמטרת לה מראשון. שאם תחל למנות 14 ימי תומה מהיום הראשון, ביום ה-15 תתחיל למנות ימי תואר, והרי ייתכן שלא יצא רוב הוולד אלא ביום השני, והוא היום הראשון לתומתה. וממילא היום ה-15 הוא יום ה-14 ללידה, ועדיין נטמאה בתומת לידה. ואין לתאר את היום ה-15 משום ספק ספיקה, שמא יצא רובו ביום הראשון וביום ה-15 היא תאורה, וגם אם יצא רובו ביום השני, שמא היה זכר וימי התומה נמשכים רק 7 ימים. אין לתאר כך את היום ה-15 משום ספק ספיקה, משום שמחמת צדדים אילו יש לתאר גם ביום ה-41 בספק ספיקה הפוך, שמא יצא רובו ביום השני והיום ה-41 הוא היום ה-40, וגם אם יצא רובו ביום הראשון, שמא הוולד היה נקבה ויש לה 66 ימי תואר, וביום ה-41 עדיין ימי תואר הם. נמצאנו מתארים את יום 15 שמא הוולד זכר ושמא יצא רובו ביום הראשון, ואת יום 41 מתארים שמא הוולד נקבה ושמא יצא רובו ביום השני, ואי אפשר לנהוג שתי קולות שסותרות אחת את השנייה. שהרי אם היא תאורה ביום ה-15 היא צריכה להיות טמאה ביום ה-41, ואם היא תאורה ביום ה-41 היא צריכה להיות טמאה ביום ה-15. לכן מחמירים בשניהם. כך תוספות בדיבור המתחיל, דקמטר את למי ראשון. מכוח הקושייה הזו אלא אמר רבה, אמנם לחשוש שמה יצא רוב הוולד ביום הראשון חוששת, ומחמת כן מטמא טהרות מספק, אבל ממנה למנות את ה-14 ימי הטומאה? לא ממניה, אינה מונה אלא לשני, רק מהיום השני, ורק ביום ה-16 לתחילת יציאת השיליה מתחילים ימי טהרה. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן? מה מחדש אולה שחושש לטמא טהרות כבר מהיום הראשון? עונה הגמרא, אולה מחדש דאין מקצת שיליה בלא ולד. שאף אם יצא רק מקצת שיליה, ודאי שיש בתוכה ולד. אלא שיש ספק האם רוב הוולד יצא באותו מקצת ונחשב ללידה, או שמא רק מיעוטו יצא ואינו נחשב ללידה. שאם הייתה יכולה לצאת מקצת שיליה בלא ולד בתוכה, לא היינו חוששים לטמא טהרות ביום הראשון. כיוון שזה שתי חומרות, שגם היה ולד בתוך אותו מקצת, וגם שזה היה רובו, ולא היינו מטמאים טהרות באופן זה. מקשה הגמרא, מדוע צריך אולה להשמיענו שאין מקצת שיליה בלא ולד? תנינה, שנינו זאת במשנה, במסכת חולין בדף עין זין עמוד א', שעל אף ששחיטת בהמה מתירה באכילה גם את עובר שבמאיה, אבל שיליה של בהמה שיצאה מקצתה מהבהמה קודם השחיטה, אסורה השיליה באכילה גם החלק שנשאר בפנים, מפני ששיליה היא סימן ולד באישה, כלומר ודאי שיש ולד בשיליה של אישה, וכן שיליה היא סימן ולד בבהמה. וכשיצא מקצת שיליה קודם השחיטה, כיוון שבאותו מקצת שיצא ודאי יש מיחוי של ולד, חוששים שמא היה רובו באותו מקצת, וביציאת רובו הרי הוא נחשב כילוד. וממילא אינו ניתר בשחיטת האם. הרי שאין מקצת שיליה בלא ולד, כי אם היה מקצת שיליה בלא ולד, לא היינו אוסרים את כל השיליה, כיוון שיש בזה ספק ספיקה. שמא באותו מקצת לא היה ולד, ואפילו אם היה ולד, שמא לא היה רובו. אבל מקצת השיליה שיצא ודאי שאסורה באכילה מספק שמא היה בה עבר מהוולד, ונאסר אותו עבר באכילה, שכך הדין, גם בעובר רגיל של בהמה, שאם הוציא העובר ידו או רגלו קודם השחיטה, אותו עבר נאסר באכילה, אפילו אם יחזיר את העבר לתוך הבהמה, כמבואר במסכת חולין בדף סמכת עמוד ב'. אם כן, אם הדין הזה נאמר כבר במשנה במסכת חולין בדף עין זין, מדוע צריך אולה להשמיענו שאין מקצת שיליה בלא ולד? מתרץ את הגמרא, אם הם מתניתין, אם היינו באים ללמוד זאת רק מן המשנה והמינה, הייתי אומר, דיש מקצת שיליה בלא ולד, ומעיקר הדין רק מקצת השיליה שיצאה אסורה באכילה. שמה יש בעבר מהוולד, ואף שאין זה לידה, כיוון שהוא רק מיעוט הוולד, מכל מקום הוא עצמו נאסר, אף אם חזר. אבל שער השיליה שנמצאת בפנים ולא יצאה עדיין ניתרת בשחיטת האם, כיוון שיש ספק ספק, הספק אם במקצת השיליה שיצא היה ולד ואפילו היה שמה לא היה שם רובו. ומה שאסרו את כל השיליה באכילה גזירה, היא יצאה מקצתה, אתו יצאה כולה שאסורה באכילה, כיוון שבכל השיליה ודאי שיש ולד. ואף אם חזרה ונכנסה אינה ניתרת, ומה שאמרה המשנה סימן ולד בבהמה היינו שיציאת כולה, זה סימן ולד, וכדי שלא יבואו להתיר כשיצא כולה, אסרו חכמים אף כשיצא מקצתה. אבל ביציאת מקצת שיליה אצל אישה לא נחוש לטמאה מיום ראשון, כיוון שאין לגזור יצא מקצתה משום יצא כולה, שהרי ביציאת כל השיליה רואים כולם שמתמים אותה. כמה שמלן, משמיעינו אולה, שאין מקצת שיליה בלא ולד, והאיסור לאכול את השיליה כשיצא מקצתה אינו גזירה עתו כולה, אלא ספק איסור מהתורה, ולכן גם באישה כשיצא מקצת שיליה מתמים אותה מספק ביום הראשון. מביאה הגמרא דין נוסף שאמר אולה בשם רבי אלעזר. ואמר אולה, אמר רבי אלעזר, בחור אדם שנטרף, שנהרג, בתוך 30 יום ללידתו אין פודים אותו בפדיון הבן, ולא אומרים שמיד שנולד הבחור התחייב האב לפדותו. ואם הבחור מת מעצמו, פשוט הדבר שהוא פטור מפדיון, כיוון שהתברר שהוא נפל. וכן תני וכן שנה רמי ברחם הברייתא, מתוך שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק תדבב, אך פדות תפדה את בחור האדם, כפעילות הלשון משמע ש... מרבה פדיון נוסף. יכול שמה נרבה שיהיה חיה בפדיון אפילו אם נטרף נהרג בתוך 30 יום, תלמוד לומר אך, שהוא לשון מיעוט, ובכך הוא חילק, שלא כולם חייבים, וממעט שאם הבחור נהרג בתוך 30 יום פטור מפדיון. והפסוק פדות תפדה מרבה, גוסס, ומי שיוצא להיהרג שגם הם חייבים בפדיון, אף שוודאי לא יחיו זמן רב, כך אומר הנימוקי יוסף. מביאה הגמרא דין נוסף שאמר אולה בשם רבי אלעזר, ואמר אולה, אמר רבי אלעזר, בהמה גסה כגון שור וחמור נקנית במשיכה שמושך את הבהמה מרשות המוכר. מקשה הגמרא וענן תנן, הרי למדנו במשנה במסכת קידושין בדף חפי עמוד ב' שבהמה גסה נקנית במסירה, שהבעלים מוסרים אותה ללוקח ולא רק במשיכה מרשות המוכר. מתרץ את הגמרא רבי אלעזר שאמר שצריך משיכה, הוא דאמר כי היי תנא, הוא סובר כתנא הזה. לתניה שנינו בברייתא וחכמים אומרים זו וזו, גם בהמה דקה וגם בהמה גסה נקנות במשיכה, ורבי שמעון אומר זו וזו נקנות בהגבהה ולא במשיכה ולא במסירה, ורבי אלעזר אמר כדברי חכמים. מביאה הגמרא דין נוסף שאמר אולה בשם רבי אלעזר, ואמר אולה, אמר רבי אלעזר, האחים שחלקו את ירושת אביהם, מה שעליהן הבגדים שהם לובשים שקנו מירושת אביהם, היינו מכספי הירושה קודם שחלקו, שמין את שוויים, כיוון שגם הם בכלל החלוקה. אבל בגדים שבלו או עבדו, אין שמים אותם לפי שמן הסתם מחלו זה לזה, ודווקא אם לא מיחו זה בזה שלא יקנו מלבושיהם, על חשבון הירושה המשותפת, אבל אם מיחו זה בזה, שמים גם את הבגדים שבלו, כך אומר הראש. ומה שעל בניהם ובנותיהם, אין שמין, אבל בגדים שבניהם ובנותיהם לובשים, אין שמין את שוויים, כיוון שאינם רגילים לבוא לביידין, אין צריך לבזותם ולהביאם. ואומרים התוספות, כיוון שמוכלים זה לזה על מלבושי הבנים, גם... אם אינם שווה בשווה כדי לא להתבזות בהבאת הבנים. אמר אף פאפה, פעמים אף מה שעליהן, אף את הבגדים שלובשים בעצמם אין שמין, כיוון שכולם מסכימים שילבשו בגדים אלו. משכחת לדבר זה מצוי בגדול אחי, בגדול האחים שיתעסק עד החלוקה בנכסים, בקנייה ובמחירה. דניחה להו, שזה טוב לכל האחים שהוא יופיע במלבושים נעים, דלשתמון מילי, כדי שיתקבלו דבריו כאדם חשוב. מביאה הגמרא דין נוסף שאמר אולה בשם רבי אלעזר, ואמר אולה, אמר רבי אלעזר, שומר שמסר את החפץ שקיבל לשמור לשומר אחר, ללא רשות המפקיד והחפץ איננו, פטור השומר הראשון בכל מה שהיה פטור לו החפץ היה נשאר אצלו, מפני שאין מסירת החפץ לשומר השני נחשבת לפשיעה. והיינו שאם שומר שכר מסר לשומר חינם, ונגנבה או עבדה, הראשון אינו יכול לטעון שהעמיד ברדעת במקומו, כיוון שטענה זו מועילה רק לעניין שאם השומר השני פשע, הראשון פטור. כיוון שמסתבר שהבר דעת לא יפשע, אבל עניין להיפטר מחיובי שמירה שקיבל על עצמו כשומר שכר, הרי לא העמיד אחר במקומו, כיוון ששומר חינם פטור מגניבה ועבדה. כך אומר החתם סופר. אבל בתוספות רבנו פרץ כתב שהשומר הראשון חייב בפשיעת השני. אומרת הגמרא ולא מבעיה ואין צריך לומר בשומר חינם שמסר לשומר שכר והחפץ נגנב או נאבד שפטור, כשם שהיה פטור אם החפץ היה נגנב ממנו, משום דעיולה אילה לשמירתו, שעשה לחפץ שמירה מעולה יותר, ששומר חינם אינו מוסר נפשו כל כך לשמירת הפיקדון, כיוון שאינו חייב רק בפשיעה, ואילו שומר שכר שחייב גם בגניבה ועבידה מוסר נפשו יותר בשמירה. ולכן מסתבר שהשומר הראשון פטור, אבל השומר השני שהוא שומר שכר חייב לשלם. וכותבים התוספות, בדיבור המתחיל לא מבעיה שצריך לשלם זאת לבעלים, כיוון שהלכה כרב יוסי שאומר במסכת בבא מציעא בדף למדווה ועמוד ב', שאין השומר יכול לעשות סחורה בפרתו של חברו, כלומר שהוא ייפטר מהבעלים בשבועה ויקבל את התשלום מהשומר השני. אלא אומרת הגמרא, אפילו שומר שכר שמסר לשומר חינם שיש מקום להחשיבו כפושע, משום דעה שאתה גרוי אגר אל שמירתו, שמגרע בשמירה של החפץ, ששומר חינם אינו מוסר נפשו כל כך על שמירת החפץ, ויש מקום לחייבו אף באונסין כפושע, אף על פי כן נמי פטור, גם כן הוא פטור באונסין, ואין נחשב פשיעה בשמירה, שהרי מסר את החפץ לשמירה לבין דעת. אבל בגניבה ועבידה חייב כדינו שהוא שומר שכר. מביאה הגמרא שיטה החולקת בזה, רבא אמר שומר שמסר לשומר חייב אפילו באונס. ולא מבעיה ואין צריך לומר בשומר שכר שמסר לשומר חינם שחייב, כיוון דגרו אגר אל שמירתו, שגרה בשמירת החפץ, שהרי מסר את החפץ לשומר שאינו חייב אלא בפשיעה, ואינו מוסר כל כך את נפשו לשמור. אלא אפילו שומר חינם שמסר לשומר שכר, ועל ידי זה נשמר החפץ בשמירה טובה יותר, אף על פי כן חייב אפילו באונסין. כיוון דאמר לי, אומר המפקיד לשומר, את מאמנת לי בשבועה. לך אני מאמין בשבועה שלא פשעת בשמירתו ולא שלחת בו יד, אבל היי לא מאמן לי בשבועה. השומר השני לא נאמן עליי בשבועה ולכן עליך לשלם. ולפי טעם זה, אם השומר השני נאמן יותר מהשומר הראשון, גם רבא מודה שהשני נשבע ושניהם פטורים. כך תוספות בדיבור המתחיל, את מאמנת לי. ובראש מוסיף שהוא הדין אם השומר הראשון ראה איך שהראה האונס או שיש עדים על כך, גם לרבא הראשון פטור. אבל תוספות מביאים שבמסכת בבא מציעא בדף ל"ו עמוד א' מביאה הגמרא שהטעם לחייבו משום שיכול לטעון אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. ולטעם זה גם אם השומר השני נאמן יותר לא נפטר השומר הראשון, לפי שמסירת הבהמה לשומר השני נחשבת לפשיעה. ומכל מקום אין להקשות לאולה, מדוע הוא חולק על הדין הזה? הרי במשנה במסכת גיטין בדף כ"ט עמוד א' מוזכר הטעם הזה, שאין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר. התשובה היא כיוון שלא מוזכר שדבר זה מחייב בתשלומין, רק שאסור לעשות זאת. לכן לא קשה על אולה. מביאה הגמרא דין נוסף שאמר אולה בשם רבי אלעזר, ואמר אולה, אמר רבי אלעזר, הלכת ההלכה היא שגובין מן העבדים, שרשאי המלווה לגבות את חובו גם מעבדים כנעניים שיש לה לווה. אמר לי רב נחמן לאולה, האם אמר רבי אלעזר שגובים מהעבדים אפילו אם מת הלווה ובא המלווה לגבות חובו מיתמי, מן היתומים, משום שסובר שעבד כנעני דינו כקרקע וגובים ממנו גם לאחר מות הלווה? הישיב אולה לרב נחמן, לא דיבר רבי אלעזר ביתומים אלא רק מיני, רק מהלווה עצמו, משום שעבד כנעני דינו כמטלטלין שלא נגבי מן היתומים. הקשה רב נחמן, מיני, מהלווה עצמו, צריך היה רבי אלעזר לומר שגובים מהעבדים, הרי גובים אפילו מגלים מדע על כתפי, אפילו מן המעיל שהוא לבוש בו, ופשוט הדבר שגובים ממנו את העבדים. הישיב לו אולה אחה במאי הסקינן, במה מדובר כאן באופן שעשהו הלווה לעבד, שיהיה הפויטיקי למלווה. דהיינו שאמר הלווה למלווה שפיראון החוב יהיה מהעבד. הפויטיקי זה נוטריקון של הפו תאה קאי, כלומר מפו תאה עומד לגבות. ובמסכת גיטין בדף מ עמוד ב' כתב רש"י, שאם לא אפרע לך חופך ממקום אחר, הרי זה לפניך העבד לגבות ממנו. ומחר הלווה את העבד, רשאי המלווה לגבות את העבד מן הלוקח, מן הקונה. והחידוש הוא שאפשר לעשות עבד הפויטיקי שיוכל לגבותו מן הלקוחות, על אף שדינו כמטלטלין. כדי רבא, וזה כשיטת רבא, דאמר רבא, והדברים מופיעים לכמן בדף למד ג' עמוד ב' וכן במסכת בבא בתרא בדף מ' ד' ובמסכת גיטין בדף מ' א', עשה לווה את עבדו הפויטיקי למלווה ומחרו לאחר, בעל חוב, דהיינו המלווה גובה את חובו הימנו מהעבד שנמצא עכשיו אצל הקונה, אבל אם עשה את שורו הפויטיקי ומחרו לאחר, אין בעל חוב גובה ממנו מהשור הנמצא אצל הקונה, ומבאר רבא מה איתם, מה הטעם לחלק בין עבד לבין שור, העבד שעשהו הפויטיקי התלקלה, יש לזה קול והדבר מתפרסם, והלוקח יודע להיזהר שלא לקנותו, שמה יבוא המלווה ויתרוף את העבד ממנו. ואילו בעשה שורו הפויטיקי להתלקלה, אין לו קול, והלוקח אינו יודע להיזהר שלא לקנות את השור, ולכן אין לגבותו מהלוקח כדי שלא להפסיד את הלקוחות. וכותב הראש שבעשה שורו הפויטיקי, אף שמהקונה אינו גובה מכל מקום, גובה הוא המלווה מן היתומים של הלווה. והטעם, כיוון שתקנת חכמים שאין גובים מטלטלין מיתומים, היא משום שהמלווה כלל לא סבור לגבות את הדבר במטלטלין. דהיינו, לא סבור לגבות את החוף שלו ממטלטלין, כיוון שאפשר להבריחם ולעלימם, אבל כשעשה את שורו הפויטיקי, גילה בדעתו שהוא סומך על גביית החוב מהשור, והשור ערב לחובותיו, על כן הוא רשאי לגבות את השור גם מהיתומים, ורק מלקוחות אינו גובה, מחמת שאין לזה קול, ואינם יודעים להיזהר. אבל תוספות בדיבור המתחיל כגון חולקים וסוברים, שאינו גובה אפילו מן היורשים, אם עשה את שורו הפויטיקי. אומרת הגמרא לבטר דנפק, לאחר שיצא רב נחמן, אמר לאולה ליושבים לפניו, אך יאמר רבי אלעזר, כך אמר רבי אלעזר, גובים מהעבדים אפילו מיתמי, אפילו מן היתומים. משום שעבדים דינם כקרקע, ויתומים שירשו קרקע בעל חוף של אביהם גובה אותם מהם. אמר רב נחמן, כשאמרו לו את דברי אולה האחרונים, השתמיתין אולה, אולה השתמת ממני, ואמר לי שרבי אלעזר אמר שגובים עבדים מלקוחות רק בפויטיקי. והוא לא אמר את הדברים לפניי, מפני שחשש שהנצחו בקושיות, והוכיח לו שעבדים דינם כמטלטלין. אב העובדה בנערדה היה מעשה בנערדה, שמלווה טבע מהיתומים חוב של אביהם, ואגבו דיינת דנערדה, והדיינים של נערדה יגבו למלווה מהעבדים שהיתומים ירשו מאביהם. וכן אב העובדה היה מעשה דומה בפומפדיטה, ואגבי ויגבר רב חנה בר ביזנה למלווה את חובו מהעבדים שהיתומים ירשו מאביהם. אמר לו רב נחמן לדייני נערדה שגבו עבדים מן היתומים, זילו האדרו, לכו והחזירו את העבדים ליתומים, כיוון שטעיתם בדבר משנה. והיא לא, אם לא תחזירו, מגבינן לכו, להפדנייכו, אגבה מכם את ביתכם המפואר, כדי לשלם ליתומים את דמי העבדים שגביתם הם. משום שהוא יחשיב את הטעות של הדיינים, כטעות בדבר משנה, שהרי זו הלכה מפורשת בברייתא של אבי מי שמביא להלן. ומפואר במסכת סנהדרין בדף למד ג' עמוד א', שאם דיין טועה בדבר משנה, כלומר בהלכה מפורשת במשנה או בגמרא, על הזוכה שגבה להחזיר את מה שגבה. כך תוספות בדיבור המתחיל זילו. אמר לי רבא לרב נחמן, האולה, הרי לפנינו אולה הסובר שעבדים נגבים מן היתומים, הרבי אלעזר, ויש לפנינו גם את רבי אלעזר הסובר כך, יש לפנינו אב דיין עדי נערדה, את דייני נערדה שכך סוברים וכך פסקו, והא לפנינו אף רב חנה בר ביזנה שסובר כך. מה ראים אתה רב נחמן שסובר שעבדים אינם נגבים מן היתומים? כמן סביר עלי, כי מי אתה סובר? כלומר, מאיכן למדת לחלוק על כל אותם חכמים? ולמרות שרבא עצמו, לאל בדף י' עמוד ב' חילק בין עשה עבדו הפויטיקי לעשה שורו הפויטיקי, והגמרא הוכיחה מדבריו שבלא הפויטיקי אין גובים מעבדים, יש לומר שאמר זאת רק אחר ששמע את הוכחתו של רב נחמן להלן מהברייתא. ואין זה חלק ממה שהשיב אולה לרב נחמן, שהרי רבא היה תלמידו, ולא מסתבר שהביא מדבריו ראיה, אלא הגמרא סדרה זאת כך. כך אומר הפני יהושע. אומרת הגמרא, אמר להשיב רב נחמן לרבא, אנא מתנית ידנה, אני יודע ברייתא, דתני אבימי, שנה אבימי ברייתא. וכתב הריבה שבכל מקום בגמרא שנאמר תני רב פלוני, אף שהוא אמורה, מכל מקום זו ברייתא שאותו אמורה שנה, ולכן היא קרויה על שמו. אם כן, תני אבי משנה, אבי מברייתא, פרוסבול. מה זה פרוסבול? יש מצוות עשה להשמיט את כל חובות הלוואה בשנת השביעית. ככתוב, שמות כל בעל משה ידו. אבל כשראה הלל הזקן שנמנעו העשירים מלהלוות את כספם כדי שלא ישמטו חובותיהם, ועוברים על האיסור להימנע מלהלוות, התקין הלל פרוסבול. פרוסבול זה נוטריקון פרוז, בולי בוטי, כלומר תקנת עשירים ועניים, העשירים שלא יפסידו ועניים שיוכלו לקבל הלוואות. אז התקין אילל את הפרוסבול ששנת השמיטה לא תשמט את החוב. וצריך המלווה שאינו רוצה שהשביעית תשמט את חובו לכתוב פרוסבול, והוא שטר שכותב בו, מוסרן אליכם פלוני ופלוני הדיינים שכל חוב שיש לי שהגבנו כל זמן שארצה. ושוב נחשב החוב כגבוי ואין גבייתו נחשבת כגביית חוב בשביעית. אז אם כן, שנה אבי מברייתא פרוסבול חל על הקרקע, מועיל רק אם ללווה יש קרקע, כיוון שנחשב שהקרקע גבויה כבר וכאילו נמצאת ביד המלווה, ושוב אינו דורש את חובו. ואינו חל על העבדים, אינו מועיל אם יש לו רק עבדים, כיוון שדינם כמטלטלין ואין החוב נחשב כגבוי ביד המלווה. וכן מטלטלין נקנים עם הקרקע, כלומר אגב הקרקע, שכשמקנה לחברו קרקע הוא מטלטלין, אין צורך לעשות קניין גם בקרקע וגם במטלטלין, אלא עושה קניין רק בקרקע, ואגב קניית הקרקע קונה גם את המטלטלין. ואינן נקנים עם העבדים, כלומר אגב העבדים, שכשמקנה לחברו עבדים הוא מטלטלין, על הקונה לעשות קניין גם בעבדים וגם במטלטלין, וכל שעשה קניין רק בעבדים יכול המוכר לחזור בו מהמטלטלין, כיוון שהעבדים נחשבים למטלטלין ואי אפשר לקנות מטלטלין אגב מטלטלין. ומחמת ברית הזו סבר רב נחמן שכל הסוברים שעבדים דינם כקרקע טועים בדבר המשנה. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל אנא מתנית ידנה, שכל הנידון כאן הוא רק לגבי דינים דרבנן, כגון גביית העבדים מיתומים ולקוחות, אם שיעבוד עליו דאורייתא, כי אם שיעבוד הדאורייתא זכאי המלווה מדין תורה לגבות מיתומים ולקוחות, וכן לעניין פרוסבול שהוא תקנת הלל הזקן, וקניין אגב שהוא רק מדרבנן, והפסוק שהגמרה הביאה זו רק אסמכתא, אבל עניינים שהם מדאורייתא כגון דיני הונאה בעבדים שרק במטלטלין יש דיני הונאה, וכן שבועה על עבדים שאין נשבעים על הקרקעות, בזה לכולי על מעבדים דינם כקרקע. וכתב הרשב"א שההכרח של דינים דאורייתא דינם כקרקעות הוא שהרי הוקשו עבדים הושבו לקרקעות, ככתוב התנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, ודרשו חכמים במסכת קידושין בדף כ"ב עמוד ב' שהקישה כתוב עבדים לשדה אחוזה, ועל כוכחה שרב נחמן אמר זאת רק בדינים דרבנן. רוצה הגמרא לתלות את מחלוקת האמוראים עם עבדים דינם כקרקע או כמטלטלין במחלוקת תנאים, משום שקשה על האמוראים שסוברים שעבד כקרקע מהברייתא שהביא רב נחמן. שואלת הגמרא למה כתנאי, האם נאמר שדין העבדים אם כקרקע הם או כמטלטלין במחלוקת תנאים זה שנוי? שנינו בברייתא העוסקת בקניין אגב. מחר לו עבדים בקרקעות, החזיק בעבדים, עשה קניין חזקה בעבדים, לא קנה אגב כך את הקרקעות, וכן אם עשה קניין חזקה בקרקעות, לא קנה אגב כך את העבדים. ולמרות שהתנא הזה סובר שעבדים דינם כמטלטלין, כפי שהתבאר להלן, מכל מקום, כיוון שהעבד נע ממקום למקום, צריך הוא לעמוד בקרקע בשעה שעושים בקניין. ואם מחר לחברו קרקעות ומטלטלין, אם החזיק בקרקע, קנה אגב כך את המטלטלין, אבל אם עשה קניין במטלטלין, לא קנה קרקע. ואם מחר לחברו עבדים ומטלטלין, אם יחזיק בעבדים לא קנה אגב כך את המטלטלין, וכן אם עשה קניין במטלטלין לא קנה את העבדים. וקשה מברייתא אחרת, והתניא, והרי שנינו בברייתא אחרת שאם מחר לחברו עבדים ומטלטלין, אם יחזיק בעבדים קנה אגב כך את המטלטלין. מבררת הגמרא מה אליו והקמיפליגי, האם לא בכך נחלקו הברייתות? דמר סבר התנא בברייתא השנייה סובר שעבדים כמקרקעי דמי, יש להם דין קרקע ולכן מטלטלין נקנים אגב עבדים, כשם שהם נקנים אגב קרקע. ומר סבר התנא בברייתא הראשונה סבר שעבדים כמטלטלין דמי, דינם כמטלטלין, ואין מטלטלין נקנים אגב מטלטלין. דוחה הגמרא ואומרת אמר אבי כבריידר רב עמי, דכולי עלמא שתי הברייתות סוברות שהעבדים כמקרקעי דמי, דינם כקרקע, ועד תניא מה ששנינו בברייתא השנייה שהחזיק בעבדים קנה מטלטלין. שפיר זה מובן היטב, ועד תניא מה ששנינו בברייתא הראשונה שהחזיק בעבדים לא קנה מטלטלין. זאת משום שסובר התנא שעל אף שהעבדים דינם כקרקע, מכל מקום כדי לקנות בקניין אגב, באינן קרקע דומיה דערים מצורות ביהודה. צריך שתהיה קרקע דומה לערים הבצורות שביהודה שנתן יהושפט המלך לבניו, ואגב אותן ערים הקנה להם מטלטלין. שמשם, מיהושפט, למדו חכמים קניין אגב, כפי שיבואר להלן, שכשם שערים הללו הם קרקעות דלא ניידי, אלא עומדות קבועות במקומם, כך כל קניין אגב חל רק על ידי קרקע הקבועה במקומה. וכיוון שעבד הוא קרקע שאינו קבוע במקומו, אלא נע ממקום למקום, אי אפשר לקנות מטלטלין, אגב העבד, ומה שהחזיק בקרקע לא קנה עבדים, משום שעבדים דינם כקרקעות ואין קרקע נקנית באגב, ככה תוספות בדיבור המתחיל באינן. ומבאר הרשב"א את הסיבה לכך שכיוון שהמקור לקניין אגב זה מערי מצורות ביהודה, ושם היה מטלטלין אגב קרקע, אז אין מקור ללמוד שקרקע נקנית אגב קרקע. והברייתא השנייה שאמרה שהחזיק בעבדים קנה מטלטלין סוברת שאין צורך שהקרקע תהיה דומה לערי מצורות ביהודה. מביאה הגמרא את המשנה במסכת קידושין שעוסקת בקניין אגב, ואת הלימוד על כך מהפסוק העוסק ביושפת המלך. אומרת הגמרא דתנן, שנינו משנה במסכת קידושין בדף חווה ועמוד א', נכסים שאין להם אחריות, דהיינו מטלטלין, נקנים בקניין אגב עם נכסים שיש להם אחריות, שהם קרקעות. והם נקראים, יש להם אחריות, משום שאחריות כל אדם. המלווה והנושה בחברו עליהן, לפי שהם קיימים ועומדים. כשקונים את הקרקעות באחד משלושת הקניינים בכסף ושטר ובחזקה, אז אגב כך ניתן לקנות את המטלטלין. וקניין חזקה בקרקע נעשה על ידי נעילת השער, דרכו נכנסים לקרקע, או גדירת גדר סביב לקרקע, או פריצת פתח בגדר המקיפה את הקרקע. כמבואר במסכת בבא בתרא בדף מ"ב עמוד א'. מבררת הגמרא מינה אנימילי, מיניין שמטלטלי נקנין אגב קרקע, מבארת הגמרא אמר חיסקי, אדאמר קרא, נאמר בספר דברי הימים ב' פרק כ"א פסוק ג', ויתן להם אביה מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצורות ביהודה. שיהושפט המלך נתן לבניו מתנות קרקעות ומטלטלין, והקנה להם את המטלטלין אגב הקרקעות. ואין לומר שהקנה להם בקניין חצר, משום שכתוב עם ערי מצורות, משמע שבבת אחת קנו גם את הערים וגם את המטלטלין. ואם היה זה בקניין חצר, תחילה היו קונים את הערים ורק אחר כך את המטלטלין. כך מסביר הריטב"א. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, אנא מתנית ידנה, שקניין אגב אינו אלא תקנה מדי רבנן, והפסוק שהגמרא מביאה הוא אסמכתא, שאם לא כן היה צריך להועיל גם בעבד, שהרי הנידון עם עבד כקרקע הוא רק לדינים מדי רבנן, כפי שביארנו לעיל. מביאה הגמרא שיש אומרים שרבי קברי דרבמי בייר את הברייתות באופן אחר. איכא דאמרי יש שאמרו שכך אמר רבי קברי דרבידי. ובגיליון הש"ס כתב שיש לגרוס רבי קברי דרבמי. דכולי עלמא שתי הברייתות סוברות שעבדי כמטלטלין דמי. עבדים דינם כמטלטלין, ועד אתניה, מה ששנינו בברית הראשונה, שאם יחזיק בעבדים לא קנה את המטלטלין שפיר, זה מיושב היטב, שאין מטלטלין נקנים אגב מטלטלין. ועד אתניה, מה ששנינו בברית השנייה, שאם יחזיק בעבדים קנה מטלטלין, מדובר בעודן עליו, שהמטלטלין נמצאים על העבד, וכשקונה את העבד, נעשה העבד חצירו של הלוקח, וקונה את המטלטלין שעל העבד בקניין חצר. שדין זה שחצירו של אדם קונה לו, אינו רק בקרקע, אלא כל חפץ השייך לאדם קונה לו את מה שבתוכו בקניין חצר. שואלת הגמרא, וכי עודן עליו מהי אבי? מה בכך שהמטלטלין נמצאים על העבד? הרי העבד חצר מהלכת היא, שהרי אינו קבוע במקום אחד וחצר מהלכת. מרצונה ובכוחות עצמה לא קנה בעליה את המטלטלין שבתוכה, כיוון שאינה דומה לחצר שקבועה היא במקומה. משום שקניין חצר נלמד במסכת גיטין בדף ע"ז עמוד א' מקניין יד. ויד סמוכה היא לאדם ומשתמרת לדעתו, וחצר מהלכת אינה דומה ליד, כיוון שאינה משתמרת לדעת בעליה ומתרחקת ממנו. וכי תימא שמא תאמר שהברייתא מדברת בעומד העבד במקום אחד ואינו הולך, ולכך נקנים המטלטלין שעליו בקניין חצר? ואמר רבא, הרי רבא אמר כל שאילו העבד מהלך ומתרחק מבעליו, לא קנה בעליו את המטלטלין שעליו, גם אם עומד ויושב לא קנה, כיוון שהאפשרות שלו ללכת מפקיעה ממנו שם חצר. תרץ את הגמרא והלכתה, המסקנה להלכה שמדובר בכפות, בעבד קשור שאינו יכול ללכת, ובאופן זה הוא משתמר לדעת בעליו, ודומה בכך לחצר, ויכול בעליו לקנות את המטלטלין שעליו בקניין חצר. ותוספות בדיבור המתחיל בכפות מוסיפים, שצריך שהעבד יהיה גם ישן, שאם לא כן אינו חצר המשתמרת לדעת הלוקח. נמצא שיש שני אופנים ליישב את הברייתות. א', שסוברים שעבד דינו כקרקע והברייתא שלא קנה סוברת שצריך להיות דומה לערים מצורות ביהודה. ב', שסוברים שדינו כמטלטלין והברייתא שקנה מדברת בכפות וקונה מדין חצר. מקשה הגמרא סתירה נוספת בין הברייתות. והברייתא הזו שתביא עכשיו הגמרא היא הרישה של הברייתא שהובא קודם לכן. כך אומר הפני יהושע. שנינו בברייתא הראשונה שמחזיק בקרקע לא קנה עבדים בקניין אגב, מקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו ברישא של הברייתא השנייה שמכר קרקע ועבדים מחזיק בקרקע קנה גם את העבדים. תרץ את הגמרא אתם שם בברייתא השנייה שאומרת שקונה את העבדים עם הקרקע, מדובר בעומדין העבדים בתוכה ורק באופן זה הם נקנים אגב הקרקע. והברייתא הראשונה שלא קנה עבדים מדובר שאין עומדים בתוכה. ואף שמבואר בה שקונה מטלטלין אחרים, אף שאין עומדים בתוכה, כי אם דווקא את מה שעומדים בתוכה, היה צריך לחלק בעבדים עצמם בין עומדים בתוכה לאין עומדים בתוכה. אלא צריך לחלק ולומר, שרק מטלטלין הניידים לדעתם צריך שיעמדו בתוכה, כדי לקנותם באגב, אבל מטלטלין שאין ניידים, אין צריך שיעמדו בתוכה. ככה תוספות בדיבור המתחיל בעומדין. מקשה הגמרא, מכלל מובן מדבר אחד, דהי, הברייתא שאמרה שהחזיק בקרקע לא קנה עבדים מדובר, כשאין העבדים עומדים בתוכה ולכן אינם נקנים אגב הקרקע. אז אני חלה להשנה, זה מובן לפי הלשון השני, דאמר רבי קברי דרבמי שלכולי עלמא, עבדי כמטלטלי דמי, עבדים נחשבים כמטלטלין, היינו זו הסיבה, דהי שאם עומדים בתוכה, בתוך הקרקע הנקנית אין, הם נקנים אגב הקרקע, כמו שכתוב בברייתא השנייה, והיא לא, אם הם לא עומדים בתוך הקרקע, לא, אינם נקנים אגב הקרקע, כמו שכתוב בברייתא הראשונה. אלא לאח לישנה ללשון הראשון של רבי קברי דרבה מידה אמר שלכולי אלמא עבדי כמקרקי דמי, עבדים נחשבים כקרקעות, למה לי עומדים בתוכה, לשם מה צריך שעבדים יהיו עומדים בתוך הקרקע? אמר שמואל, הרי שמואל אמר במסכת קידושין בדף זך עמוד א', וכן במסכת בבא בתרא בדף סמך זין עמוד א', מחר לו 10 שדות המפוזרות ב-10 מדינות, כיוון שהחזיק עשה קניין חזקה באחת מהן, קנה את כולן, קנה את כל הקרקעות, ואין צורך לעשות קניין נפרד בכל אחת. ודווקא באופן שאמר לו, קנה את כולם בחזקה, מועילה חזקה באחת כדי לקנות את כולם, משום שנחשב שהחזיק בכולן. אבל כשאומר לו לעשות קניין באחת, ואגב זו יקנה את כולן, מבואר בתוספות בדיבור המתחיל באינן, שאין קרקע נקנית אגב קרקע. אז אמר שמואל, מחר לו 10 שדות המפוזרות ב-10 מדינות, כיוון שהחזיק עשה קניין חזקה באחת מהן, קנה את כולן, ואין צורך לעשות קניין נפרד בכל אחת, וכיוון שסובר שהעבדים הם כקרקע, כשעשה קניין בקרקע, קנה את העבדים גם אם הם עומדים במקום אחר. מתרץ את הגמרא את הקושייה בקושייה, ולטעמך וכי לשיטתך אתה המקשה. האם הדברים מובנים? הרי גם לאח לישנה דאמר, עבדי כמטלטלין דמי, שהעבדים נחשבים למטלטלין ונקנין. אגב, קרקע קשה, למה לי? מדוע צריך שהעבד יהיה עומד בתוכה? אקאי מלן, הרי נפסק להלכה במסכת קידושין בדף חבב עמוד א', דלא בעינן, צבורין, שבקניין אגב אין צורך שהמטלטלין יהיו צבורים אסופים ומונחים בקרקע, שאגבה, קונים אותם את המטלטלין. אלא על כוחך מה איתך למימר, מה יש לך לומר כדי לתרץ את הקושייה הזו? שייני מטלטלין דניידה, ממטלטלין דלא ניידה, שונה דין מטלטלין ניידים, מדין מטלטלין שאינם ניידים, שרק מטלטלין שאינם זזים ממקום למקום לא צריך שיהיו צבורים על הקרקע, אבל מטלטלין שזזים ממקום למקום צריך שיהיו צבורים על הקרקע הנקנית כדי לקנותם אגב הקרקע. אחי נמי, כך יש לומר גם על הלשון הראשון, שעל אף שעבדים דינם כקרקע, הם אינם נקנים עם הקרקע כשאינם בתוכה, כמו שנקנות שאר קרקעות על ידי קניין באחת מהם. משום שיש לחלק ולומר, שייני, שונה דין מקרקי דניידה שהולכים ממקומם, מדין מקרקי דלא ניידה שאינם הולכים ממקומם. ומבארת הגמרא את החילוק, עבדה מקרקי דניידה הוא, העבד הוא קרקע הולכת ממקום למקום, והוא לא מחובר לקרקע, ולכן כשאינו עומד בתוך הקרקע לא מועיל הקניין שבקרקע לקנותו. אבל אתם במוכר 10 שדות ב-10 מדינות, סדנה דאר אחד הוא. גוף הארץ אחד הוא, וכל הקרקעות מחוברות זו לזו כגוף אחד, ולכן די בעשיית קניין באחת מהשדות כדי לקנות את כולם. ומה שהוא צריכה הגמרא לבאר טעם החילוק בין קרקע דניידי לקרקע דלא ניידי, ולא ביארה זאת לעיל בחילוק בין מטלטלין דניידי למטלטלין דלא ניידי, משום שלעיל מדברים על לקנות עבד בקניין אגב, וכיוון שהמקור לקניין הזה הוא מערי מצורות ביהודה, ושם היה מטלטלין דלא ניידי, פשוט שעבד שהוא שונה אינו נקנה בקניין אגב, אלא אם הוא בתוכה של הקרקע. אבל כאן שסוברים שעבד כקרקע ואינו נקנה אגב הקרקע, אלא שעל ידי החזקה בקרקע נקנים גם קרקעות אחרות, בזה צריך לבאר את החילוק בין שאר קרקעות לעבד, כך אומר התורת חיים. אם כן, מסקנת הסוגיה על פי רשי ותוספות היא זו. לדינים דאורייתא עבדים דינם כקרקעות, בדינים דרבנן החלקו המוראים, דעת אולה ורבי אלעזר ודייני נערדה ורב חנה בר ביזנה שדינם כקרקעות, ודעת רב נחמן שדינם כמטלטלין, והלכה כרב נחמן, והנפקא מינה במחלוקתם. א', לשיטות ששיעבודה דרבנן, אם אפשר לגבותם מיתומים ולקוחות, אז לשאר האמוראים אפשר ולרב נחמן לא, אבל אם עשה מפויטיקי, לשיטת רשי גובה רק מלקוחות ולתוספות גובה גם מיתומים. ב', אם כותבים פרוסבול שאינו נכתב, אלא אם יש ללווה קרקע, על סמך עבדים שיש ללווה. ג', קניין אגב שהוא מדרבנן, והפסוק שמביאה הגמרא מיושפת אינו אלא אסמכת, וזה לא מוכיח שזה דאורייתא, אלא קניין אגב הוא מדרבנן. אם אפשר לקנות מטלטלין אגב עבדים, כיוון שאין קונים מטלטלין אגב מטלטלין. בדלת, אם אפשר לקנות עבדים אגב קרקע, באופן שהעבדים עומדים בתוך הקרקע, כי אין קרקע נקנית אגב קרקע. ועוד למדנו שחצרו של אדם קונה לו דברים הנמצאים בה, אם היא משתמרת לדעת בעליה, כלומר כשאין אפשרות להוציא ממנה דברים, אלא על פי רצונו. וכן אם מכר לחברו עבד ומטלטלין ועשה קניין בעבד, אם העבד כפות וישן, יכול הלוקח לקנות את המטלטלין הנמצאים על העבד בקניין חצר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לעיל בדפתת עמוד ב' שחיוב תשלומי נזיקין הוא כשהוזקו נכסים שאין בהם מעילה. כך אומר הרמב״ם בהלכות מעילה פרק א'. דין ראשון, יש איסור מהתורה להנות מכל סוגי קודשי שמיים, בין בקדושת בדק הבית ובין בקודשי מזבח. הנאה מקודשי שמיים בשווי של פרוטה נקראת מעילה. ב', בדרך כלל הנהנה מקודשי שמיים הרי הוא מועל, ואם מעל במזיד לוקה ומשלם מה שנהנה, ואם עשה זאת בשוגג עליו להביא קורבן אשם עילות ולשלם קרן וחומש לגזבר. ג', יש יוצאים מן הכלל, וביניהם נמנים קרקע וכל דבר מחובר לה, שאין בהם דיני מעילה, ודבר זה נלמד מפסוקים, וכן קודשים קלים כגון שלמים, תודה ובחור, אין בהם דיני מעילה עד שיזרק דמם, ומי שנזרק דמם יש מעילה באמורים, אבל בשר קודש המותר לאכילה, בין בקודשים קלים, בין בקודשי קודשים, אין בו מעילה. הדין הזה שהמזיק קודשים פטור נלמד מהפסוק בספר שמות, פרק חפה א' פסוק למדהי, וכי יגוף שור איש את שור ראהו. דרשו חכמים לקמן בדף למדזיין עמוד ב', שור ראהו ולא שור של הקדש. והגמרה מבררת אילו הקדשות כלולים במיעוט הזה. מדייקת הגמרה משמע מלשון המשנה שכדי להתחייב בתשלומי נזק, הקפידה התורה שבנכסים הניזוקין מעילה הוא דלית בהו, המקדש קצ'י. רק שלא תהיה בהם מעילה, כיוון שאם יש בהם מעילה אינם בכלל שור ראהו והמזיקם פטור, אבל באופן שאין בהם מעילה חייב המזיקם אפילו אם יש בהם קדושה. מבררת הגמרא מן תנא, מי הוא התנא של משנתנו הסובר שהמזיק נכסי הקדש שאין בהם מעילה חייב? מבררת הגמרא מה רבי יוחנן, משנתנו עוסקת בקודשים קלים כגון בהמת שלמים שאין בהם מעילה, כמבואר במסכת מעילה בדף זין עמוד ב', ועליבה וכשיטתו של רבי יוסי הגלילי, דאמר שקודשים קלים המון בעלים הם, ולכן כשהוזקה הבהמה קודם שנשחטה חייב המזיק לשלם לבעלים, כיוון שבהמה זו היא בכלל שור ראהו. שואלים תוספות בדיבור המתחיל מנתנה, מדוע לא ביירה גמרא את משנתנו כדברי הכל ודיוק הגמרא שרק מעילה אין בנכסים אבל הם קדושים, יש לבאר לגבי קרקעות הקדש אף שיש בהם קדושה. מכל מקום המזיקם חייב, כיוון שאין בהם מעילה. תרצים התוספות שהיה פשוט לגמרא שהמזיק קרקעות של הקדש פטור, כיוון שזהו ממון השייך לגמרי להקדש, ואינו כלול בשור ראהו. ואף שאין בו מעילה ורק לגבי קודשים קלים, שלדעת רבי יוסי הגלילי יש לבעלים חלק בהם יש מקום לחייבו. ותוספות רבינו פרץ מוסיף לבאר שהטעם שאין בקרקע מעילה, אינו משום חיסרון בקדושתן, אלא גזירת הכתוב שאין מעילה במחובר, אף שהממון שייך לגמרי להקדש. מביאה הגמרא את הברייתא שבה התבהרה דעתו של רבי יוסי הגלילי, דתניא. שנינו בברייתא מופיעה במסכת קידושין, בדף נ"ב עמוד ב', וכן במסכת בבא בתרא בדף קכ"ג, ובמסכת זבחים בדף קי"ד, ובמסכת בכורות בדף נ"ג, ובמסכת תמורה בדף ח'. נאמר בפסוק לגבי כופר בפיקדון ונשבע לשקר שחייב חומש ואשם. ספר ויקרא פרק ה' פסוקים כ"א וכ"ב. נפש כי תחטא ומעלה מעל בהשם וכיחש בעמיתו בפיקדון, או בתשומת יד, או בגזל, או עשק את עמיתו, ונשבע על שקר ודורשים את המילה וכיחש גם לפניה וגם לאחריה, וכאילו נכתב בהשם וכיחש, בעמיתו וכיחש. כלומר שכיחש גם בהשם וגם בעמיתו, לרבות שומר שכפר בפיקדון של קודשים קלים שחייב חומש והשם, כיוון שהם נחשבים המונו של המפקיד, ונמצא שיש כאן גם הכחשה בהשם וגם הכחשה בעמיתו. דברי רבי יוסי הגלילי. מה שאין כן הכופר בקורבנות שהם קודשי קודשים שאינו חייב עליהם שבועה, כמבואר במסכת בבא מציע בדף נ"ו, ממילא אינו מוסיף חומש והשם. ואף שדרשה זו נאמרה לגבי שבועת הפיקדון, חידש רבי יוחנן, שאף לגבי שאר הדברים הסבור רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים נחשבים כממון בעלים, ולכן המזיקם חייב. שואל תוספות הראש, מניין לרבי יוחנן לומר כן בדעת רבי יוסי הגלילי? והרי טעמו של רבי יוסי הגלילי שמחייב שבועת הפיקדון על כפירה בקודשים קלים זה מחמת הפסוק בהשם וכיחש בעמיתו, מלמד שחייבים קורבן אף בדבר ששייך גם להשם. אבל לגבי נזיקין ייתכן שמייתה התורה בפסוק שור ראהו, כל שור שאינו שייך לגמרי לראהו. והוא מתרץ שסיום הפסוק לגבי שבועת הפיקדון זה במילים או עשק את עמיתו, משמע שגם האופן המוזכר בתחילה שכיחש בקודשים קלים נחשב כי הכחשה באמיתו לבד, שהרי בסיום הפסוק לא נכתב, שוב פעם בא השם. ויש ללמוד מכאן שגם לגבי דינים אחרים, קודשים קלים נחשבים כממון הבעלים. מקשה הגמרא על רבי יוחנן, אם כן שאף לגבי שאר הדינים סובר רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים נחשבים ממון בעלים, קשה והתנן שנינו משנה במסכת קידושין בדף נ"ב עמוד ב. כהן או ישראל המקדש אישה בחלקו בחלק שקיבל בקורבן, ואיינו, כהן שקידש בחלק מתנות הכהונה שניתן לו, או ישראל שקידש בשאר בשר הקורבן שהוא ברשותו, בין בקודשי קודשים כגון חטאת והאשם ובין בקודשים קלים כגון שלמים אינה מקודשת, כיוון שקידשה בדבר שאינו ממונו, ולדברי רבי יוחנן, לימה, האם נאמר שהמשנה זו סוברת, דלא כרבי יוסי הגלילי, שהרי לדבריו קודשים קלים שייכים לבעלים, ואפשר לקדש בהם את האישה. מתרץ את הגמרא אפילו תימה, אפשר לומר שהמשנה בקידושין סוברת כרבי יוסי הגלילי, וגם הוא מודה שאינה מקודשת. למה? כיוון דחי אמר רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים הם ממון בעלים, היינו דווקא מחיים כשהבהמה עדיין חיה קודם שנשחטה. אבל לאחר שחיטה לשם קורבן, אפילו רבי יוסי הגלילי מודה דחי כזכו, מה שזוכים הכהנים ובעל הקורבן באכילת הבשר משולחן גבוה כזכו, משולחנו של השם הם זוכים. כלומר, הם רשאים לאכול חלקים מסוימים מהקורבן של השם. אבל אין זה נחשב כממונם של הכהנים או של בעל הקורבן, ולכן אינם יכולים לקדש אישה בחלק הזה. אמנם משנתנו עוסקת באופן שיזיק בהמה של קודשים קלים קודם שחיטה, וכיוון שבאותו זמן סובר רבי יוסי הגלילי שעם המון בעלים חייב המזיק לשלם, והוא הדין שיכול הבעלים לקדש בה את האישה. שואל קצות החושן בסימן תו-ו, סעיף קטן א', איך אפשר לקדש אישה בקודשים קלים? הרי קורבנות קודם שחיטה אסורים בהנאה, והמקדש באיסורי הנאה אינה מקודשת. ואין לומר שהאישה תוכל ליהנות מהם לאחר שחיטה, כיוון שעתה הקורבן אסור עליה בהנאה, ואינו יכול לקדש בדבר שאינו ברשותו. ובחידושי, הגאון רב שמעון שקופ זצ"ל תירץ, שיש שני סוגים של איסורי הנאה. יש איסורי הנאה שהתורה ציוותה לבערה מן העולם, ואיסורי הנאה אלה אינם של הבעלים ואינו יכול לקדש בהם אישה. ויש איסורי הנאה שהתורה ייחדה אותם למצוותם, כמו סוכה בימי החג ותפילין וקורבנות, והם נאסרו רק בהנאה כזו שסותרת את קיום מצוותם. אבל ודאי שם שלו, הוא כשם שיכול אדם למכור סוכתו או תפיליו, כיוון שאין זה סותר לכך שהם מיוחדים לשם מצווה, כך יכול גם לקדש בהם אישה, והוא הדין לקורבנות, כיוון שהשימוש בהם לקידושי אישה אינו סותר את קדושת המזבח שלהם, לכן האישה מקודשת. ממשיכה הגמרא להקשות על המבואר בדברי רבי יוחנן, שגם לגבי שאר דיני התורה יסבור רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים חיים נחשבים כממון הבעלים. מקשה הגמרא ומחיים, וכשהבהמה עדיין בחיים, מי אמר וכי אמר וכי סובר רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים הם ממון בעלים אף לגבי שאר דיני תורה מלבד שבועת הפיקדון? ואתנן וראשנין ומשנה במסכת מעשר שני פרק א' משנה ב', בחור בהמה תאורה שהוא קודשים קלים וממון הכהנים, מוכרים אותו רשאים הכהנים שקיבלו למוכרו לכהנים אחרים, ודווקא לכהנים, כיוון שאם הוא מכור את זה לישראל יש חשש שהישראל לא ידע את הדינים של בחור ויבוא לידי גיזה ועבודה שזה אסור. אז רשאים הכהנים שקיבלו למוכרו לכהנים אחרים כשהוא תם ללא מום, חי ולא שחוט, והלוקח ימתין עד שיפול בו מום ויוכלנו, אבל אם נשחט כשהוא תם, דינו כקודשים שנשחטו בחוץ שאסורים בהנאה. אומרת המשנה דין נוסף ובעל מום, אבל בחור בעל מום מוכרים אותו הכהנים בין כשהוא חי ובין כשהוא שחוט והלוקח יוכלנו, שהרי אחרי שנפל בו מום פקעה קדושתו ומותר לשוחתו. אומרת המשנה דין נוסף, ובין בתם חי ובין בבעל מום חי או שחוט, הכהנים שקיבלו מקדשין בו את האישה לפי שהוא ממונם. ואמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה בשמו של רבא בר אבוה, לא שאנו שבחור תם וחי, זה ממון הכהנים ויכולים לקדש בו, אלא בבחור בזמן הזה שאין בית המקדש קיים. דקייבן דלא חזי להקרבה, היות והוא לא ראוי להקרבה, איתלו לכהנים שחייה בגבר, יש לכהנים שחייה בו ורי הוא ממונם. אבל בזמן שבית המקדש קיים, דחזי להקרבה שראוי הבחור להקרבה, לא, אין הבחור נחשב ממונו של כהן ואינו יכול לקדש בו. הנה מוכח שקודשים קלים חיים העומדים להקרבה אינם נחשבים כממונו של הכהן, ושלא כדברי רבי יוחנן האומר, שאף בעודם חיים הם נחשבים כממון הבעלים לכל דיני התורה. מוכיחה הגמרא שרב נחמן אמר את החילוק הזה בדעת רבי יוסי הגלילי. בהיתי ויברי הקשה רבה לרב נחמן מהברית השובה לעיל, נאמר בפסוק ומעלה מעל בה השם לרבות קודשים קלים שהם ממונו, דברי רבי יוסי הגלילי, וכיוון שבהמשך הפרשה נאמר ואת השמו יביא להשם, בוודאי מדובר בזמן שבית המקדש קיים. ומוכח שאף בזמן שהקורבנות ראויים להקרבה סובר רבי יוסי הגלילי שהם נחשבים כממון הבעלים ושלא כדברי רב נחמן. ומקושייה זו מוכח שהבין רב אשר רב נחמן פירש את המשנה בדעת רבי יוסי הגלילי, שאם לא כן לא היה מקום לקושייתו מדברי רבי יוסי הגלילי. ואמר רב נחמן בשיטת רבי יוסי הגלילי שבחור בזמן של בית המקדש אינו ממון הבעלים לגבי קידושי אישה, ולא כהסברו של רבי יוחנן הסובר שלדעת רבי יוסי הגלילי קודשים קלים הם ממון בעלים לכל דיני התורה. ומוסיפה הגמרא להוכיח שאף רבינה אינו סובר כרבי יוחנן. ומשני ותירץ רבינה את קושייתו של רב על רב נחמן שדברי רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים נחשבים ממון בעלים נאמרו רק בבחור בחוץ על הארץ. ואף בזמן שבית המקדש היה קיים ועליבה וקישתתו של רבי שמעון דאמר, אומר רבי שמעון במשנה במסכת תמורה בדף חפה לפעמוד א' לגבי בחורות שבחוץ לארץ, אם באו לארץ ישראל כשהם תמימים יקרבו על המזבח, ויש לדקדק מדברי רבי שמעון שרק בדיעבד אם באו, אין, אז אכן מקריבים אותם, אבל לכתחילה לא, לא שולחים אותם לארץ ישראל להקרבה, אלא משאירים אותם בחוץ לארץ שיראו עד שיפול באמום ויאכלו. וכיוון שלכתחילה יש להשאיר את הבחור בחוץ לארץ ולא להקריבו, אמר רבי יוסי שהוא ממון בעלים. כלומר, כיוון שלכתחילה יש להשאירו בחוץ לארץ ולא להקריבו, הרי זו ראיה שקדושתו קלושה, ולכן הוא נחשב כממון בעלים, מסביר רבינו חננאל. אבל בחור או שאר קודשים קלים שבארץ ישראל בזמן שבית המקדש קיים אינם נחשבים כממון בעלים, ואי אפשר לקדש בהם אישה, או כדברי רב נחמן. מסיימת הגמרא את הוכחתה מדברי רבינה, והיא מיתה אם נכון הדבר דחי אמר שמה שאמר רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים ממונו הוא מחיים, אין זה רק לעניין שבועת הפיקדון אלא לכל דיני התורה, וממילא חכמים החולקים על רבי יוסי הגלילי הסברו שקודשים קלים הם ממון גבוה עוד בחיי הקורבן, וכדברי רבי יוחנן, אם כן מדוע הוא צריך רבינה לומר שרבי יוסי הגלילי עוסק בבחור בחוץ לארץ, כדי לבאר את דברי רב נחמן האומר שאי אפשר לקדש אישה בקודשים קלים. לישני יכול לתרץ רבינה כך, הברייתא הסוברת שקודשים קלים הם ממונו גם בזמן הבית היא כרבי יוסי הגלילי, ובדברי רב נחמן בביאור המשנה שאין לקדש אישה בבחור בזמן המקדש נאמרו בשיטת רבנן הסוברים שקודשים קלים הראויים להקרבה לעולם הם ממון גבוה. ומכך שרבינה לא תירץ כך, מוכח שגם הוא סובר שרבי יוסי הגלילי אמר את דבריו שקודשים קלים הם ממון בעלים רק לעניין שבועת הפיקדון שבו עוסק הפסוק, ולא בשאר דינים כמו קידושי אישה. וממילא אי אפשר לומר שהברייתא אומרת שקודשים קלים הם ממונו סוברת רק כרבי יוסי הגלילי. ומוכח שהמוראים אלו סברו שלדעת רבי יוסי הגלילי קודשים קלים חיים אינם נחשבים כממון הבעלים לגבי כל דיני התורה, ולא כדעת רבי יוחנן. תרץ את הגמרא, רבי יוחנן שהעמיד את משנתנו כרבי יוסי הגלילי וסובר שקודשים קלים חיים נחשבים כממון הבעלים, ישיב לך כך, מתנות כהונה כאמר, תקשת מדין בחור שהוא מתנות כהונה, שייני שונה דין מתנות כהונה שראויים להקרבה, דכי כזכו, ששחיית הכהנים בהם אפילו מחיים משולחן גבוה כזכו. זוהי שחייה משולחנו של השם, ולכן אף מחיים הם נחשבים כממון גבוה, כמו שהוכח מדברי רב נחמן ורבינה. ואילו רבי יוסי הגלילי אמר את דינו על קודשים קלים שאינם מתנות כהונה, כגון קורבנות שלמים, שהבהמה הייתה שייכת לאדם, קודם שהיא קדישה ולא זכה בה משולחן גבוה, ואף אחר שהיא קדישה היא נחשבת כממונו עד שיקריבנה. אבל אחרי ההקרבה גם הבעלים זוכים בחלקם משולחן גבוה. וכן בבחור אם הוא נולד בחוץ לארץ ואינו ראוי להקרבה לכתחילה, גם בזה סובר רבי יוסי הגלילי שממון בעלים הוא כמבואר בתירוצו של רבינה. לאל בדף י' ב' עמוד ב' ובאה תחילת הברייתא האומרת שלדעת רבי יוסי הגלילי קודשים קלים הם ממון בעלים וחייבים עליהם קורבן שבועת הפיקדון. כעת מביאה הגמרא גם את המשך הברייתא. אומרת הגמרא גוף הברייתא ככו. ובספר יבין שמועה כתב שבדרך כלל כשהגמרא מביאה לשון הברייתא שהובא קודם לכן היא אומרת אמר מר ולא גופה. אלא שכאן הגמרא באה להשלים את דברי הברייתא שרק חלקה הראשון הובא קודם לכן ולכן שייכת כאן הלשון גופה. ולהלן אחר שהגמרא הביאה את כל הברייתא ומתחילה לדון בדבריה של הברייתא נאמר אמר מר. אם כן נאמר בגוף הברייתא יש פסוק לגבי שבועת הפיקדון בספר ויקרא פרק ה' פסוק חפה א' נפש כי תחתה ומעלה מעל בה השם יחיחש בעמיתו בפיקדון וגומר לרבות את הכופר בפיקדון של קודשים קלים כיוון שהם ממונו של הבעלים דברי רבי יוסי הגלילי. והדרשה היא מלשון הפסוק ומעלה מעל בה השם יחיחש בעמיתו ודורשים את המילה וחיחש גם לאחריה וכאילו נאמר בה השם וכיחש בעמיתו וכיחש. והכחשה שהיא גם בה השם וגם בעמיתו היא הכחשה בקודשים קלים שהם קורבן להשם אבל הם נחשבים כממון הבעלים. ממשיכה הברייתא בן עזאי אומר בביור דעתו של רבי יוסי הגלילי כוונת הפסוק היא לרבות את השלמים שהם ממון הבעלים. ולהלן יבואר מה הוא בא למעט. אבא יוסי בן דוסטאי חולק על דברי תנא קמא בשם בן עזאי ואומר כך, לא אמר בן עזאי בביור דברי רבי יוסי הגלילי אלא בבחור בלבד שהוא ממון הבעלים. ולהלן תבהר הגמרא מה הוא בא למעט. מבארת הגמרא את דברי תנא קמא בשם בן עזאי בברייתא, אמר מר אמר חכם, נאמר בברייתא בן עזאי אומר בכוונת רבי יוסי הגלילי, לרבות את השלמים שהם ממונו, ומשמע שש קודשים קלים אחרים שאינם ממונו. מבררת הגמרא למעות אמאי, אילו קורבנות בא בן עזאי למעט? הילי מה אם תאמר שכוונתו למעותי בחור בחוץ לארץ שאינו ממון בעלים? אי אפשר לומר כן. שהרי אשתא, כעת יש ללמוד דין זה בקל וחומר, ומה שלמים שהם חמורים שהרי הם טעונים סמיכה על ראש הקורבן על ידי הבעלים קודם השחיטה, וכן הבאת נסחים. יין לנסח על גבי המזבח, ומנחת נסחים המוקטרת על המזבח, ותנופת חזה ושוק, ויש להניף את מתנות הכהונה מהקורבן שהם. חזה ושוק, אף על פי כן אמרת שממון בעלים הוא בחור שגם כשמקריבים אותו אין הדינים הללו שייכים בו מבעיה, וכי יש צורך לומר שהוא ממונו, הרי בוודאי שכן הוא, ולא ייתכן שכוונת בן עזאי לומר שבחור אינו ממון בעלים. אלא מבארת הגמרא, אמר רבי יוחנן, כוונת בן עזאי למעותי מעשר בהמה, שאף שהוא קודשים קלים מכל מקום אינו ממון בעלים, כדתניא. כמו ששנינו בברייתא במסכת תמורה בדף ה' עמוד ב' וכן במסכת בכורות בדף למד א' עמוד ב', בבחור תם נאמר בספר במדבר פרק חי פסוק י' ז', אך בחור שור או בחור כסף או בחור עז לא תפדה קודשם. וכוונת הפסוק שאין לפדותו ולהוציאו לחולין. ואם אחר באיטליס בשוק ובמשקל כבשר חולין. אבל לא נאמר בו לא אם אחר, ולכן הוא נמכר תם כשהוא חי, והלוקח הקונה יקריבנו בבית המקדש או יוכלנו בקדושה אם יפול בו מום. אבל אם הוא נשחט בחוץ, הרי הוא אסור בענה כדין קודשים שנשחטו בחוץ. ואם הבחור בעל מום, מותר למוכרו בין כשהוא חי בין כשהוא שחוט. אבל במעשר בהמה נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק למד ג' לא יגאל, ויש לדרוש לשון זו בגזירה שווה מחרמי הכהנים, ששם נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק כוח, לא ימכר ולא יגאל, וכשם ששם יש איסור מכירה, אף במעשר בהמה יש איסור מכירה. ולכן אינו נמכר לא חי ולא שחוט, לא טעם ולא בעל מום, וזו כוונת בן עזאי, שכיוון שאין אדם יכול למכור מעשר בהמה, אינו נחשב כבעלים עליו. מביאה הגמרא את דעת רבינה בביאור הברייתא. אומרת הגמרא רבינה מתני לה הסיפה, רבינה לומדת מהלך הסוגיה שהובא לאלה לסיפה של הברייתא, שם שנינו כך. אבא יוסי בן דוסטאי אומר לא אמר בן עזאי בדעת רבי יוסי הגלילי, אלא בבחור בלבד שהוא ממון הבעלים. מבררת הגמרא למעות אמאי, מה כוונת אבא יוסי בן דוסטאי למעט? אילי מה אם נאמר שכוונתו למעות הישלמים שאינם ממון בעלים? אם כן קשה, השתא כעת הוא מה בחור שהוא קדוש מרחם קדושתו חלה מיד בלידתו ואין צורך שאדם יקדישנו ואפילו אחי ממונו הוא? שלמים שיש צורך להקדישם בפה מבעיה וכי יש צורך לומר שהם ממון בעלים? והרי פשוט שכן הוא, ולא ייתכן שכוונת אבא יוסי בן דוסטאי לומר ששלמים אינם ממון בעלים. מבארת הגמרא אמר רבי יוחנן, כוונת אבא יוסי בן דוסטאי למעותי מעשר בהמה שאינם ממון בעלים, כדתניא כפי ששנינו בברייתא בבחור נאמר לא תפדה ולכן הוא נמכר תם חי, ובעל מום חי ושחוט, ואילו במעשר נאמר לא יגאל, ודרשו חכמים בגזירה שווה שהוא אסור אף במחירה ולכן אינו נמכר לא חי ולא שחוט, לא תם ולא בעל מום, וכיוון שמעשר בהמה חמור, מסתבר שגם לדעת רבי יוסי הגלילי הוא ממון גבוה. מקשה הגמרא על דברי רבינה, איך אפשר לומר שכוונת אבא יוסי בן דוסטאי למעט רק מעשר? הרי אבא יוסי בן דוסטאי אמר שבן עזאי בבחור בלבד כאמר שהוא ממון בעלים, ומשמע שכוונתו למעט את כל הקודשים הקלים שהם ממון גבוה מלבד בחור שהוא לבדו ממון בעלים. מסיימת הגמרא ואומרת, אכן קשיא, גרסת רבינה קשה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את תלמוד תורתנו בדף י"ב במסכת בבא קמא עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם בעל חוב גובה מעבדי היתומים? שאלה שנייה, מה המקור לקניין אגב? שאלה שלישית, באיזה אופן עבד קונה משום חצר? שאלה רביעית, מה הסברה לחלק שחזקה בקרקע אחת מועילה לקנות קרקעות אחרות אבל לא עבדים? שאלה חמישית, מה הם נכסים שאין בהם מעילה שכתוב במשנה? והשאלה האחרונה על דף י"ב, לרבי יוסי, מה דין החלק שהבעלים מקבל לאחר השחיטה? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הגדולה היום הזה בתלמוד תורתנו בדף י"ב במסכת בבא קמא. ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית, קביעות השתי משניות בכל יום.
ויבוא למקמה ולמשנה וללימה למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אביהם שבשמיים
אוחזים אנו במסכת יבמות פרק ה' משנה ו', המשנה חותמת את הפרק. המשנה חוזרת שוב על קטע ממשנה ג' ומרחיבה בכללים שהוזכרו שם. קטע זה עוסק במקרה של יבמה אחת שנפלה לפני יבם אחד, והיבם התחיל בחליצה או בבעילה. אומרת המשנה, חלץ היבם ליבמתו ואחר כך עשה במאמר או נתן לגט ובעל, או שבעל אותה, או שבעל תחילה את יבמתו ואחר כך עשה במאמר, דהיינו קידושי כסף מדרבנן, ונתן או שנתן לגט וחלץ או שחלץ לה, אין אחר חליצה כלום וכן אין אחר בעילה כלום. במקרים אלו שהחליצה או הבעילה נעשו תחילה, דינן שווה, שבשתיהן אין אחריהן כלום, אולם במקרים אחרים יש הבדל ביניהם, והיינו שלגבי חליצה, בין אם נעשתה בתחילה לפני המעשים האחרים, בין אם נעשתה באמצע לאחר מעשה אחד, בין אם נעשתה בסוף לאחר כל המעשים האחרים, לעולם אין אחריה כלום. ואילו הבעילה בזמן שהיא נעשתה בתחילה לפני המעשים האחרים, אמנם אין אחריה כלום, אבל אם נעשתה באמצע לאחר מעשה אחד, ובסוף או בסוף לאחר שני מעשים, יש אחריה כלום. שכן במקרים אלו הבעילה חלה על זיקה חלשה, והיא נחשבת כבייה פסולה, שאינה מפקיעה את הזיקה. רבי נחמיה אומר, אחת בעילה ואחת חליצה שווים הם בדינים אלו, שבין בתחילה, בין באמצע ובין בסוף, אין אחריה כלום. והיינו שגם לגבי בעילה לעולם מפקיעה היא את כל הזיקה, אפילו אם נעשתה לאחר גטו מאמר. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק החמישי במסכת יבמות, והולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את המשנה הפותחת את הפרק השישי במסכת יבמות. המשנה מבארת באיזה אופנים קונה יבם את יבמתו בבייה. מסכת יבמות פרק ו' משנה א', הבעל יבמתו בין בשוגג שהיה סבור שאישה אחרת ונמצאת יבמתו, בין במזיד שבא עליה לשם זנות ולא לשם מצוות יבום, בין באונס בין ברצון, אפילו הוא שוגג והיא מזידה, או הוא מזיד והיא שוגגת, או הוא אנוס והיא לא אנוסה, או היא אנוסה והוא לא אנוס, אחד המערש אינו גומר בייתו ואחד הגומר בייתו, בכל המקרים הללו קנה את יבמתו. ולא חלק הכתוב בין בייה כדרכה לבייה שלא כדרכה, שאפילו בא עליה שלא כדרכה, קנה. זו המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי פעמיים כי טוב, ראש חודש כסלו, א' בכסלו, תשפ"ד. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה ולכל מלדי מיטב. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, הלוא דף י"ב במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. והיא החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו. כי ועמך ישראל בחרת מכל האומות, וחוקי ראשי חודשים להם קבעת. יחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה. לפרנסה טובה ולכלכלה, לחיים טובים ולשלום, למחילת חטא ולסליחת עוון ולכפרת פשע. מלא ניסים ונפלאות, מלא בשורות טובות, מלא רפואות, מלא ישועות, מלא נחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה, חלכם לא ראית חי ורעי. הכל טוב ולהתראות, חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.